כאן רשת בית. דקלה אהרון שפרן. כאן רשת בית.
המשדר שלנו לתת כתף על חיסוני הקורונה, מצב התחלואה וכל מה שנוגע בענייני ה-COVID-19 בשלב הזה. במהלך המשדר נענה גם על השאלות שלכם המאזינים שלנו ושל הגולשים בפייסבוק של כאן חדשות וכאן בית. על ההפקה של המשדר הזה סמדר טל עובד ויקיר אביזל אזולאי, הטכנאי שלנו אילן אזולאי, עוד אזולאי יש לנו כאן, על הדיגיטל נועה אקסינר, אני דקלה אהרון שפרן. במהלך המשדר הזה נענה לשאלות שאתם המאזינים מוזמנים לשלוח לנו גם באמצעות מסרונים בוואטסאפ למספר הבא 053-995-6936 053-995-6936 לא להתקשר, לשלוח בלבד הודעות. אפשר גם לכתוב את השאלות בדף הפייסבוק של כאן חדשות או כאן בית. נשמח להשיב עליהם, השידור עובר חי גם בדפים הללו בפייסבוק. ומי שיעזרו לנו להשיב על השאלות הרבות שכבר אני רואה שמתחילות להגיע כאן באולפן, הם פרופסור רונית קלדרון מרגלית, שלום לך. מומחית בבריאות הציבור מבית הספר לבריאות הציבור בהדסה, אוניברסיטה העברית, ודוקטור ארנון שחר, שלום.
שלום,
סבבה. אהלן. המנהל הרפואי למאבק בקורונה במכבי שירותי בריאות. ננסה היום להבין בעזרתכם כיצד מתקדם מבצע חיסונים נגד קורונה, מי הבא בתור לקבל את החיסון, עד כמה אנחנו צריכים לדאוג מהמוטציות מבריטניה או מדרום אפריקה, ומתי נתחיל להרגיש את ההשפעה של מבצע חיסונים על תחלואת הקורונה. שר הבריאות אמר הבוקר שעד כה 1,817,000 בני אדם בישראל כבר קיבלו את מנת החיסון הראשונה, ושעד סוף חודש מרץ ניתן יהיה לחסן בישראל כ-5 מיליון אזרחים במנה הראשונה. דוקטור שחר, נתחיל איתך. קודם כל, אתה קיבלת היום בבוקר את המנה השנייה של החיסון.
קיבלתי את המנה השנייה. היינו בעצם הראשונים. הצוות הרפואי התחיל ביום ראשון לפני 3 שבועות. ראש הממשלה בשבת לפני 3 שבועות ויום. ואחרי זה בעצם כל הצוותים הרפואיים באשר הם, בתי חולים, קופות החולים, התחילו להתחסן על מנת להראות לציבור שכולנו מתחסנים, שהחיסון בטוח. והיום הגענו ליום השני, כמו שהיום אנחנו ממשיכים עם הצוותים הרפואיים, וממחר הסבב השני בעצם מתחיל של כל האוכלוסייה של 3 השבועות האחרונים, בד בבד שממשיכים לחסן אוכלוסייה במנה הראשונה גם.
21 ימים בדיוק לאחר מכן, 21 ימים. אוקיי, אז את מי אתם מחסנים כרגע? אנחנו מדברים על אנשים שהגיל שלהם מעל 60, אוכלוסיות בסיכון, עוד מישהו?
אז את הצוות הרפואי, אוכלוסיות בסיכון, בעיקר אנחנו מדברים על גילי 60 פלוס, ואת החולים בנוכאי החיסון. חשוב לנו לחסן אותם, זה עצם האוכלוסיות השבריריות שיכולות להסתבך בתחלואת הקורונה, ולחלוטין חשוב לנו להגיע אליהם לפני זה. כמובן שאנחנו יש את הנחיות משרד הבריאות שמתעדפות ומסבירות לנו את מי אנחנו צריכים לחסן. השבוע קצת התרחבו, כנראה שגם חלק קצת מהגילאים יפחת, תלוי בהנחיות, ואנחנו גם נלך לכיוון המורים של החינוך המיוחד שיחוסנו במהלך השבוע כנראה, ובהמשך גם של השבוע כנראה גם של אוכלוסיית המורים, הגננות, של צוותי החינוך, גם יתועדפו, והכל, לפי משרד החינוך, מה שיגיד לנו, אנחנו נשמע.
אנחנו מבינים שהמורים והצוותים החינוכיים כולם בעצם אמורים להתחיל להתחסן כבר השבוע, לפי הודעה שהיום הוציא משרד הבריאות.
שמענו את ההודעות כמוכם, אנחנו מחכים בעצם להנחיות האחרונות של מי, מתי, איך וכמה, כדי שנעשה את זה מסודר לפי רשימות, לא מכל הבא ליד, אנחנו נעשה את זה מסודר לפי רשימות, לפי זימונים. אנשים שצריכים להתחסן, יתחסנו, ואנשים שעדיין לא מתועדפים, ימתינו לתורם.
אוקיי, חייבת להגיד, כשאני שומעת על זה שאתה כבר קיבלת את מנת החיסון השנייה, אני עדיין לא קיבלתי אפילו את הראשונה, למרות שאני מאוד רוצה, עד עכשיו עדיין לא הגעתי לתור שלי בתיעדוף. מתי להערכתך זה הולך להתרחב יותר? כלומר, מתי יתאפשר לאוכלוסייה הכללית לקבל את החיסון, כשאנחנו מדברים על אנשים שהם בגילאים שהם מתחת ל-60, וגם האם לדעתך זה הולך להיות בקפיצות של נאמר, קודם כל, כל בני 50 ומעלה, בני 40 ומעלה וכולי, או שאם כבר זה נפתח, זה נפתח לכולם.
אז חשוב לנו שגם המשך התיעדוף יהיה פחות מתור קבוצות לחץ, כי קבוצות לחץ שונות באוכלוסייה מייצרות בעצם איזשהו שטח אפור שאנחנו לא כל כך יכולים להשתלט עליו. קצת נראה מה קרה בימים האחרונים מבחינת, את אומרת, בת 40 שצריכו להתחסן, הרבה מאוד הצליחו להתחסן. גם הפעמים, הרבה פעמים, גם לא לצערנו, אנחנו רוצים שאנשים יתחסנו. חשוב לנו שאנשים יתחסנו, אבל חשוב לנו לחסן את האנשים שנמצאים בסיכון. אנחנו ראינו בימים האחרונים איזושהי הצפה של אנשים שעומדים בתור ומצליחים בכל זאת להשתחל, את היכולת הישראלית קצת להשתחל. אבל חשוב לנו, דווקא במכבי, אני יודע שהרבה מאוד קצת, מה שנקרא, תלונות של הציבור, למה במכבי לא משחררים. אז במכבי לא צריכים לשחרר. במכבי הולכים ועושים את הדברים לפי ההנחיות של משרד הבריאות. היינו מקצוענים לפני הקורונה, אנחנו מקצוענים בזמן הקורונה, אנחנו לא נוותר על הסטנדרט הזה, גם אחרי זה. החבל לי מאוד שהמשאב הלאומי הזה של חיסונים הפך להיות קצת כשוחד במעבר בין קופות. חשוב מאוד שכולם יקפידו על מנת שבסופו של דבר, את בת 40 ואת צודקת, את צריכה להתחסן, אנחנו רוצים שאת תתחסני, אבל אני רוצה שבין ה-70, שבין ה-50, שבין ה-55 עם מחלות הרקע, יחוסן לפני. למה? כי אנחנו יודעים שאם בגל התחלואה הזה, הוא את תחלי, חלילה, או האדם בגילך יחלה, או האדם בסיכון יחלה, הסיכון שלו להסתבך בתחלואה גבוה יותר. ואנחנו רוצים לשמור על האוכלוסייה הזאת, כי אנחנו יודעים וראינו מי יסתבך יותר.
צריך להגיד שהדברים שאתה אומר כאן הם דברים מאוד חריפים, ובאמת אנחנו שמענו את זה גם מצד מנכ״ל מכבי רן סער היום בבוקר, שדיבר על כך שקופות חולים אחרות גם אפשרו לחולים שהם צעירים יותר להתחסן, וגם בעצם ניסו לשכנע אנשים לעבור אליהם.
אני מדבר בעיקר עלינו. אנחנו אות ומופת, זה מבצע הירוי של קופות החולים. זה משאב לאומי שאנחנו משתמשים בו ועושים את זה בצורה מדהימה. תפתחו את עיתוני העולם היום, אנחנו במקום הראשון של איך עושים את זה, ובואו נלמד מהישראלים שעושים את זה נכון. ואנחנו ממשיכים, אנחנו רק בתחילתו של התהליך, זה נראה שאנחנו כבר פה חודשים ארוכים בתוך זה. אנחנו רק בתחילתו של התהליך, כי ככל שיגיעו יותר חיסונים, ככה נוכל לפתוח את זה יותר לאוכלוסייה. אנחנו מתים לחסן את כולם, אנחנו מתים לעבוד, אנחנו עובדים היום 12 שעות ביום בכל מאות המתחמים שיש, אנחנו רוצים לעשות את זה הרבה יותר, אנחנו מסוגלים לעבוד במקום 8 עד 8, 8 עד חצות, 8 עד 4 בבוקר. בכמות החיסונים. יהיו יותר, נחסן יותר. יהיה יותר מודרנה, נחסן יותר מודרנה. יהיה יותר פייזר, נחסן יותר פייזר. אבל אני יודע שכולם רוצים, ואת רוצה, והצעירים ובני ה-22, הם רוצים קצת לחזור לשגרה, כמו כולנו. אבל חשוב מאוד שאנחנו נוכל לשמור ולהגן על אלה שצריך להגן עליהם עכשיו. וקצת סבלנות, וזה קשה, קשה במדינה שלנו, כי אנחנו כבר על הקצה, חודשים ארוכים, אני מבין את כולם. אבל עדיין חשוב מאוד לשמור על ההנחיות האלה. חשוב לנו במכבי לשמור על הדבר הזה. אני לא אדבר על קופות אחרות, אני אדבר בעיקר עלינו, כי אנחנו עושים את זה בצורה מסודרת. תגיעו למקומות שלנו, המקומות האלה מסודרים. חשוב לי שכל מערכת הבריאות תדבר מקשה אחת, סדר וארגון. ועד כה, באמת, זה מבצע הירואי. אין לי מילי, אני כל כך מתרגש להיות חלק מזה. כי זה משהו שלא רואים בכל יום. אנחנו רואים את האיטלקים, את הרומנים, את האנגלים, עומדים ומסתכלים, והם מצליחים לחסן 4,000 איש ביום, 5,000 איש ביום, ולא מבינים איך אנחנו, קטנים ככל שנהיה, מגיעים ל-150,000 איש ביום. זה עוד גאווה. חשוב שנמשיך לעשות את זה ככה, כי אנחנו מצליחים.
אני חושבת שצריך קודם כל להגיד כאן, באמת, להזכיר שישראל נמצאת כיום במקום הראשון בעולם מבחינת מתחסנים, מספר מתחסנים לנפש, וגם שיש משהו במבנה של מערכת הרפואה הציבורית בישראל שמאפשר רמה כזאת של חיסונים, של מבצע כזה, של קופות, 4 קופות שמאפשרות הגעה למבוטחים, וגם שאתם יודעים על כל מבוטח הרבה מאוד מידע שמאפשר גם לעקוב אחרי מה שעובר עליו ומה שעבר עליו בעבר. אולי נגיע לזה גם בהמשך. אנחנו מדברים על כך שהיום אנחנו מתחילים לקבל בישראל את מנת החיסון השנייה. אנחנו מתחילים היום עם הצוותים הרפואיים, ממחר גם אוכלוסיות בסיכון שהתחסנו. ופרופסור רונית קלדרון מרגלית, אולי נחזור ונשאל איך זה עובד. הרבה אנשים שואלים, לדוגמה, אנחנו רואים מקרים של אנשים שהתחסנו מפני קורונה וחלו אחרי שהם התחסנו, אז כמה זמן לאחר קבלת מנות החיסון מתפתחת חסינות ממה שאנחנו יודעים כיום?
כן, אז מה שאנחנו רואים, וזה על סמך הנתונים גם של פייזר וגם של מודרנה, אנחנו רואים התחלה של השפעה של חיסונים על הפחתה בתחלואה בסדר גודל של 10-12 יום, אפילו שבועיים אחרי המנה הראשונה. אבל זה עדיין לא נותן את ההגנה המרבית שאנחנו מצפים לראות שבועיים אחרי המנה השנייה. אז לכן אנחנו באמת ראינו בשבועות האחרונים, דווח שבוע שעבר על למעלה מ-3,000 אנשים שחלו אחרי שהם חוסנו, או לפחות שאנחנו יודעים שהיה איזשהו פער של זמן בין מנת החיסון לזה שהם יצאו חיוביים בבדיקות PCR. ואני מניחה שחלק מהם נדבקו עוד לפני החיסון, וחלק פשוט לא חלף מספיק זמן בין החיסון לבין החשיפה שלהם למקור הדבקה.
אני מעדכנת על משהו שקרה ממש לפני רגע, והוא ש700,000 חיסונים של חברת פייזר נחתו בישראל. ראש הממשלה הודיע שנעלה מהיום לקצב של 170,000 מתחסנים ביום. אולי צריך לשאול את דוקטור שחר תכף איך זה יעבוד, אבל פרופסור קלדרון מרגלית, אנחנו מקבלים כל מיני שאלות בעניין הזה של יצירת הנוגדנים, וחגית שואלת באמת אחרי כמה ימים נוצרים נוגדנים, אז את באמת מתייחסת לשאלה הזאת. כמה זמן אחרי מתן המנה השנייה אנחנו נראה, צפויים לראות נוגדנים בממוצע אצל המתחסנים? ויש כאן שאלה שאני לא כך יודעת איך להתייחס אליה, אולי אתם תדעו במה מדובר, מה זאת תוצאה של 0.2 כשיש גם תוצאה שלילית? אני לא כך יודעת מה מדובר, אולי אתם תדעו.
אולי יש איזושהי כוונה לבדיקה סרולוגית שעושה בעצם מקמטת את המספרים של...
את כמות הנוגדנים.
כמות הנוגדנים. Mm-hmm. דווקא בישראל אנחנו בינתיים רואים את העניין האיכותני, פחות הכמותי. Mm-hmm. אנחנו יודעים דווקא שבימים האחרונים הגיעו כל מיני קיטים חדשים לבדיקות סרולוגיות, כלומר בדיקות, בדיקות דם שמראות לנו בעצם נוגדנים, נוכחות נוגדנים של, לקורונה, כן או לא. ועדיין, כבודם במקומה מונח של הבדיקות האלה, אנחנו מעדיפים שהאוכלוסייה שלנו תחוסן. אנחנו רוצים לחסן כמה שיותר. אני אגיד משהו, אדם שהיה לו, שביצע בדיקה סרולוגית חיובית בפרוטוקול משרד הבריאות, וכל יש רשימה ארוכה גם עכשיו של כל המעבדות, יש לו, הוא נחשב כאדם מחלים. אנחנו לא צריכים לחסן לעת עתה את האנשים האלה. האם בהמשך נצטרך? יכול להיות.
כלומר, מי שחלה או מי שיש לו נוגדנים, כרגע
חיובית,
לא מקבל חיסון.
כרגע לא צריך לחסן, הוא נחשב כמחלים, והוא לא צריך להתחסן. האם בהמשך הדבר הזה ישתנה? כי במקומות אחרים בעולם עושים דברים שונים? יכול להיות.
אף על פי כן, כ-5,000 איש שבוע שעבר לפחות שהם מחלימי קורונה חוסנו. והמחשבה היא שהחיסון הוא יהיה טוב גם למחלימים, לפחות כאלה ש... המחלה שלהם הייתה לפני זמן, או אנשים שהם מבוגרים, הם באוכלוסיות סיכון.
אנחנו נקריא שוב את הטלפון, מספר הטלפון לשאלות בוואטסאפ, בעקבות בקשות של מאזינים. המספר הוא 050-637-9651, 050-637-9651. אפשר כמובן להמשיך לשלוח שאלות גם בדף הפייסבוק של כאן ב' וכאן חדשות. השידור הזה מועבר בלייב בשני הדפים הללו. שאלות נוספות שמגיעות אלינו נוגעות באלרגיות. אריאלה שואלת, מכבי סרבו לעשות חיסון לאדם בן 60 ויותר בגלל האלרגיה שלו ליוד, מה עליו לעשות? דוקטור שחר.
קודם כל זה שאלה טובה, אם תשימו לב, היום פירוסם את תדריך החיסונים החדש שגורם לנו להיערך, שבעצם אנחנו ביקשנו אותו לקראת המנה השנייה. אפרופו אלרגיה ליוד, אנחנו יודעים שהיום אלרגיה ליוד, זו אלרגיה שגם אדם שיזריקו לו יוד, יכול לקבל את החיסון. הסיבה היחידה היום לא לקבל את החיסון, זו הוראת הנגד, זה אנשים שהיה להם אלרגיה, אנפילקסיס בעצם, למנת חיסון של פייזר, או לאחד החומרים שמרכיבים את פייזר, או שהיה להם אנפילקסיס ממקור שהוא לא ידוע. או כל איזה שתי מחלות אלומות שיש משכיחות מאוד נמוכה, שפחות רלוונטי אבל עכשיו. אבל עדיין, אדם שהוזרק לו יוד, כדאי לדבר עם הרופא מטפל, כדאי אולי שרופא מטפל, אם הוא לא בטוח מה הייתה התגובה, אולי שווה גם שיוועץ עם קולגות או עם האלרגולוג, הרופא יכול גם לעשות את זה, אבל ככלל, חיסנו בשבועות האלה אנשים גם עם אלרגיה ליוד, גם עם אלרגיה לפניצילין, גם עם אלרגיה למנגו, גם עם אלרגיה לקשו, כלומר למזון ולתרופות, חיסנו את הדבר הזה. עכשיו אנחנו צריכים לקלסים לב, אנשים שעשו אנפילקסיס למנת חיסון הראשונה,
חיסונית מאוד.
כלומר תגובה חיסונית, תגובה אלרגית מסכנת חיים, לעת עתה לא יחוסנו. אנשים שעשו תגובה אלרגית משמעותית לחיסון בפעם הראשונה, אם הדבר הזה, אם התגובה הייתה עד 4 שעות, בזמן החיסון אנחנו נתשאל אותם, ואם באמת הייתה תגובה אלרגית משמעותית עד 4 שעות, אנחנו נמשה את החיסון, אנחנו נבקש מהם לפנות לרופא המטפל, והוא יבאמץ עם אלרגולוג, האם כדאי לחסן את המנה השנייה, או ואיך, באיזה צורה.
עוד שאלה אחת לגבי אלרגיות, שאלה שמגיעה אלינו בוואטסאפ. רציתי לשאול האם למי שיש לו רגישות, האם מישהו שיש לו רגישות לפול יכול להתחסן?
חד משמעי, כן. גם אבא שלי, למשל, יש בחסר GCSPD, שאל לי את השאלה הזו, והוא מחכה למנה השנייה שלו.
אוקיי, אנחנו מיד נגיע לעניין המסכות אחרי חיסון שני, ועוד שאלות נוספות שממשיכות לזרום אלינו, אבל קודם כל, דיווחי תנועה. אז ככה, בדרך 85 מערבה עמוס מצומת יסיף לכיוון צומת אקו מזרח, בדרך 6 דרומה, עומס כבד ממחלף עירון עד בקה בגלל תאונת דרכים. המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים חלופיות בכיוון ההפוך, ממחלף בקה עד עירון בגלל סקרנים. חברים, תפסיקו להסתקרן. באלון דרומה עמוס ממחלף השלום עד מחלף לגרדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו. אנחנו ממשיכים עם לתת כתף, שאלות שמגיעות אלינו ממש עכשיו, והמומחים שלנו באולפן עוזרים לנו להשיב עליהם. פרופסור רונית קלדרון מרגלית שוש כותבת לנו, האם אפשר להתייחס למקרה עם תופעות הלוואי החמורות שדווח עליו, תופעות לוואי שמתרחשות בעקבות החיסון? איך זה ייתכן? זה מלחיץ.
כן, אז המקרה שמדווח עליו הוא מקרה שעדיין לא ברור לחלוטין שהוא תופעת לוואי לחיסון עצמו. מדובר בגבר צעיר שחוסן, וככל הנראה זמן קצר אחרי החיסון הוא הופיע עם תסמונת שאנחנו בעיקר דיווחנו עד היום, דיווחנו, שמענו בעיקר דיווחים עליה בילדים, התסמונת של איזשהו כשל אוטואימוני רב מערכתי, שמופיע בדרך כלל כמה שבועות בילדים אחרי תחלואה בקורונה, הרבה פעמים תחלואה שהיא אפילו לא הייתה ידועה, כלומר שאנחנו מגלים אותה בדיעבד. והגבר הזה באמת חלה כנראה בעבר בקורונה, ולכן קשה לייחס את התגובה הזו דווקא לחיסון. יכול להיות שזו תגובה חדשה לחיסון שלא תוארה קודם, אבל גם ייתכן שזו באמת תגובה אוטואימונית שהתפתחה בעקבות זיהום בעבר.
שאלה שמגיעה אלינו מאיברהים ששואל, אני מעשן כמות גדולה של סיגריות ביום, האם אני יכול להתחסן, דוקטור שחר?
קודם כל אנחנו נמליץ בחום להפחיד את כמות הסיגריות שלו ביום, אני חושב שזה יעזור לו לבריאותו, ועדיין חשוב מאוד שהוא יתחסן. כמובן תלוי בגיל ובתיעדוף שאנחנו עכשיו מחסנים, אבל כן אנחנו רוצים שאנשים עם גורמי סיכון, לצורך העניין אישון, יכול לגרום למחלת ריאות, אני לא יודע חלילה, מקווה שהוא בריא, אבל אנחנו רוצים שאנשים יתחסנו, זה לא סיבה לא להתחסן.
האם מי שיש לו שוק אנפילקטי יכול להתחסן בחיסון של חברת מודרנה?
אז אין כל כך הבדל מהבחינה הזו. גם התדריך של מודרנה וגם התדריך של פייזר, נזכיר, זה אותה טכנולוגיה, זה אותה טכנולוגיית mRNA, גם של פייזר, וגם היום הגיע אלינו לטובה, גם מודרנה לישראל. אדם שחווה שוק אנפילקטי, צריך לשים לב טוב למה. אם היה לו שוק לאחת המנות הראשונות, למנה הראשונה של פייזר או מודרנה, המנה השנייה, אנחנו בינתיים לא נחסן אותו. אם היה לו שוק אנפילקטי למשהו שהוא לא יודע לגביו, למספר תרופות במקביל מוזרקות או לנקחות והוא לא בטוח לגביו, אנחנו יכולים להשות את זה. אם היה לו שוק אנפילקטי לתרופה בודדת מוזרקת, כמו יוד, פנצילין, הוא יוכל לעשות את זה. כדאי להיוועץ עם הרופא המטפל לפני שהוא ניגש, זה אפשרי, הוא קובע תור, בינתיים גם נועץ עם הרופא שלו. אדם שהיה לו שוק אנפילקטי למזון, לתרופה פומית, כלומר לתרופה בבליעה, או לאבקנים למיניהם, לחלוטין. יכול להתחסן, חשוב שיתחסן, ואנחנו נגיד עוד משהו. 1,800,000 אנשים בישראל חוסנו, המונים כבר, כולל גם הרגישויות. ואנחנו ראינו את התוצאות מבחינת תופעות הלוואי, הן די זהות, מבחינת גם האלרגיות, הן די זהות למה שראינו מבחינת העניין של האלרגיה. אני אוסיף משהו לגבי מה שפרופסור קלדרון אמרה לגבי התסמונת הדלקתית. גם המחקרים של מודרנה, גם המחקרים של פייזר, חוסנו אנשים עם סירולוגיה גם חיובית. כלומר, ולא קרה שם משהו מיוחד.
מעניין.
אנחנו לא יכולים לקשור את העניין בגלל שהוא חלה לדבר הזה. נזכיר, בארצות הברית גם מחסנים מחלימים. אז אנחנו לא נשאר נקפוץ על העגלה לפני שנרתום את הסוסים. יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד, ואם הקורונה לימדה אותנו משהו, זה בעיקר, שב בשקט, קצת צניעות.
אני חושבת שכולנו יכולים להצטרף להערה הזאת. פרופסור רונית קלדרון מרגלית, פאטם שואל, מי שנוסע לחול וקיבל מנה ראשונה בלבד ולא יספיק לקבל את המנה השנייה, האם זה אפשרי, האם זה מסוכן?
מסוכן באיזה בחינה? כלומר,
בעצם מדובר במקרה שבו האדם יקבל מנה אחת ולא ידוע לגבי מנת החיסון השנייה. אני מניחה שזה פשוט אומר שהנוגדנים לא התפתחו אצלו ברמה מספקת, לא?
אז זה משהו שאנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו לא יודעים לומר, לקבוע מה קורה בגורלם של אנשים שמקבלים רק מנה אחת. אנחנו יודעים שבבריטניה הם עכשיו יצאו באיזושהי הצהרה שהם יחסנו רק מנה אחת, ואנחנו אולי נלמד ממעקבים ארוכי זמן שם מה יקרה. אני מקווה שהוא כן יוכל, או היא, יוכלו להתחסן גם במנה השנייה.
שאלה שמגיעה מאילנה גם לגבי מועדי חיסונים. היא שואלת, קיבלתי את מועד החיסון השני 28 ימים לאחר הראשון ולא אחרי 21 ימים. האם אני יכולה להיות רגועה או יש מקום להקדים?
זה מוגדר עדיין בטווח התקין, כלומר בין 21 ל-28 יום זה תקין.
אני חייבת להגיד שיש שאלה שהגיעה לנו לגבי מישהי שקיבלה תור לחיסון. 21 יממות, פחות שעתיים, האם השעתיים משמעותיות?
נראה לי שאפשר לעגל.
התשובה היא חיובית, אני מניחה. שאלה שאני מניחה שלא מעט אנשים שואלים את עצמם, ואולי תכף ניכנס גם למתחם הזה, האם גם מישהו שהוא צעיר ובריא צריך להתחסן ולהכניס משהו זר לגוף סתם? דוקטור שחר.
זה עניין של רפואה כללית, רפואה מניעתית בעיקר. ואנחנו ראינו שגם אנשים שהם בריאים חלו בקורונה וחלו במחלה לא קלה הרבה מאוד פעמים. אנחנו שומרים קודם כל על האדם עצמו שמתחסן, אנחנו שומרים גם על ההורים שלנו, המבוגרים שנמצאים באוכלוסיות הסיכון, על מנת שנוכל לחזור לשגרה. היום חוסנתי במנה השנייה ושאלו אותי, טוב, זהו, מספיק, נגמר, נכון? לא צריך מסכה, לא צריך כפפות, לא צריך שום דבר, לא צריך ריחוק קרבתי. לא. כמו שפרופסור קלדרון אמר מקודם, קודם כל נכון להיות שבוע עד שהאדם שחוסן במנה השנייה יפתח מספיק נוגדנים על מנת שאנחנו נוכל לקרוא לו מחוסן, ונזכיר ב-95%. כלומר, אם 100 אנשים חוסנו, 5 אנשים מתוכם, סביר להניח שלא יחוסנו מספיק טוב, וגם אם יחלו, אבל עדיין יחלו במחלה יותר קלה. אנחנו עדיין צריכים לזכור, עד שאחוז ניכר, אנחנו אומרים 70, 75, 80, אנחנו לא יודעים את האחוז של האוכלוסייה יחוסן, אנחנו עדיין נצטרך לשמור על ריחוק חברתי, על עטיית המסכה, גם כי אנחנו לא יודעים תמיד את עניין ההדבקה. כלומר, אנחנו יודעים שהאדם יחוסן לא יחלה, אבל אנחנו עדיין לא סמוכים ובטוחים לגבי עניין ההדבקה התסמינית בין אדם לאדם. אני משער שיהיה לנו עוד מידע חודש, חודשיים, ואז יהיה לנו גם קצת יותר קל לקבל חטות.
זאת הערה שאני חושבת שהרבה אנשים, גם קיבלנו לגבי השאלות וגם הרבה אנשים מעסיקים את עצמם. כלומר, ברגע שאנחנו מתחסנים, לכאורה אנחנו יכולים להעיף את המסכות באוויר וללכת להורים עם בקבוק שמפניה, אתה אומר עדיין לא.
אז ממש לא. אנחנו נמשיך להיות עם המסכה, נמשיך עם הרחיקות חברתי, בד בבד נראה את ירידת התחלואה, גם נסתכל. כלומר, אני יודע שהקורונה הזו בחודשים האלה לקחה מאיתנו את זכות ההסתכלות וזכות המחשבה, כי אתה צריך להחליט מהר, לחשוב מהר, לעשות מהר. אבל פה אנחנו נוכל לראות את גל התחלואה, נוכל לראות את ההשפעה של החיסונים. תזכרו, אנחנו המדינה הראשונה בכזו אוכלוסייה, 20% מאיתנו מחוסנים. בעוד חודש, אני מקווה, כמות הרבה יותר גדולה תהיה. ואנחנו נצטרך לשבת ולהסתכל עם האפידמיולוגים שלנו, ועם רפואות הציבור, ולהסתכל האם השתנה משהו, איך הוא השתנה, ואיך אנחנו עכשיו משנים את מעשינו בשביל להמשיך הלאה.
פרופסור רונית קלדרון מרגלית, שדוקטור שחר הצביע עליה בזמן שהוא אמר אפידמיולוגים, אבל אי אפשר לראות את זה רק למי שצופה בפייסבוק לייב שלנו. תשמעי, שואלים אותנו כאן לא מעט שאלות שנוגעות באמת בעניינים הללו. קודם כל שואלים אותנו לגבי קבלה של חיסון של חברה אחת, אחרי שקיבלנו את המנה הראשונה מחברה אחרת. כלומר, נאמר, שואלים כעת, בן אדם שקיבל חיסון ראשון של חברת פייזר, האם יש מצב שיתנו לו במנה השנייה חיסון של חברת מודרנה?
אז לשמחתי במדינת ישראל זה לא יקרה. והסיבה להעדיף שזה לא יקרה היא שככלות הכל, הנוגדנים שמיוצרים, יכול להיות שמיוצרים באופן ספציפי נגד חלקים אחרים של החלבון, ולכן זה לא בדיוק אותם נוגדנים, ואנחנו רוצים לייצר בפעמיים האלה בעצם לחזק את הזיכרון החיסוני נגד אותו חלבון. לכן במדינת ישראל לפחות זה די מובטח שהדבר הזה לא יקרה.
שאלה נוספת שמגיעה לנו בעניין הזה, מחר, אוקיי, זה שוב שאלה שבעצם נוגעת לעניין הזה של, של חיסונים של מודרנה ושל פייזר. שאלה שנוגעת שוב לעניינים של אלרגיה, ואולי אנחנו נעשה כאן שוב מקבץ אלרגיות, כי מניסיון יש כאן המון המון שאלות, והאמת היא שלא מעט מהם אני רואה שנוגעות לענייני אלרגיות. אז בואו נפתח כאן כוכבית קטנה ונעשה שרשור אלרגיות. מה לגבי רגישות חזקה לאוגמנטין? אני מוסיפה עוד שאלה. מה לגבי רגישות להקיצות דבורים? אני מוסיפה עוד שאלה, מי שקיבל תגובה אנפילקטית מתרופה שהכילה פוליאטילן גליצרול, לא אקטיבי, יכול להתחסן.
אז נלך אחד, קודם כל אנחנו צריכים קצת להירגע. איכשהו נוצר פה איזה אירוע שהחיסון הזה הוא גורם לאלרגיות יותר מאשר דברים אחרים. נזכור שיש לנו היום נתונים, שיש לנו 11, עולמית, 11 תגובות אלרגיות משמעותיות למיליון מתחסנים. קצת פרופורציות מבחינת הכמות. בואו נוריד קצת את הדאגה לגבי האלרגן. החיסון הזה הוא לא חיסון אלרגני. הוא חיסון שאנחנו לא צריכים לדאוג מהבטיחות שלו. אנחנו צריכים עכשיו לקוות שהיעילות שלו תהיה כמו המחקרים. כי הבטיחות היא זהה בינתיים למחקרים. יש לנו 1,800,000, יש לנו כבר 8 מיליון איש בעולם שחוסנו. אז אפשר להירגע. ספציפית לגבי אוגמנטין ממשפחת הפנצילין, בין אם הוא הוזרק ובין אם הוא נלקח בכדור בפה, אוגמנטין, מוקסיפן, רפפן למיניהם, יכולים להתחסן. הקיצות דבורים, נשאלנו המון בשבועות האחרונים, חיסנו המון בשבועות האחרונים, חיסנו בבטחה, ולחלוטין יכול להתחסן. לשאלה השלישית, זו השאלה הטריקית
בעצם. שאלה של אילנה, כן.
שאלה של אילנה, אילנה למשל, שיש לה רגישות לאחד ממרכיבי החיסון של הפוליאטילן, אצלה אני ממליץ לה להתייעץ עם הרופא המטפל שלה, גם עם האלרגולוג אולי, על מנת להבין למה היא הייתה רגישה, מה היה סוג התגובה, על מנת להבין איך אנחנו, אם נוכל, לתת את החיסון.
אוקיי, יש כאן שטף מאוד מאוד רציני של שאלות, אנחנו נעצור לרגע, מיד נחזור לשאלות, אבל ננשום לרגע ונתייחס אולי לטיון אחד מיני רבים שעולים בימים הללו, גם ברשתות החברתיות, גם מצד חוקרים, לא בהכרח מהתחום של אפידמיולוגיה, אבל טיון שעולה ואומר, הסיכון שהנגיף הזה, הנגיף של הקורונה, יציג לרוב האוכלוסייה, קטן בהרבה מהסיכון שיש במתן החיסון שמבוסס על mRNA. יש איזשהו טיעון כזה שעולה. אנחנו דיברנו עם הנרוטולנגי, דוקטורנט לאימונולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, חבר עמותת מידת, אגב, גם אחד משני המתחסנים הראשונים, פרופסור קלדרון מרגלית, מהנהנת, שקיבלו את החיסון הישראלי, והוא התייחס לשאלה הזאת. בוא נשמע את מה שאמר לנו.
נכון לרגע זה, כ-490,000 ישראלים הובחנו כחולי קורונה מפרוץ המגפה. מתוכם כ-3,651 נפטרו, 12,500 חלו בצורה קשה ועוד 10,000 חלו בצורות קלות יותר, אך סוחבים את תופעות הלוואי של המחלה במשך חודשים לאחר שהחלימו. במקביל לכך, מתחילת מבצע החיסונים לפני חודש, חוסנו בארץ כ-1.8 מיליון אנשים במנה הראשונה של החיסון, ועכשיו מתחילים לתת גם את המנה השנייה. טרם דווח ולו על מקרה אחד של תמותה מהחיסון, ורוב תופעות הלוואי שדווחו היו קלות וחולפות. תופעות הלוואי הרציניות יותר היו נדירות מאוד, מקרים בודדים מתוך כמעט 2 מיליון מחוסנים. בהתחשב בנתונים האלה ובנתונים שנאספו ממיליוני מתחסנים מחוץ לארץ ובנתונים שנאספו במהלך הניסויים של פייזר ומודרנה לאורך זמן רב יותר, המתמטיקה היא מאוד פשוטה והתשובה לשאלה מי יותר מסוכן היא מאוד ברורה. המחלה מסוכנת לאין שיעור מהחיסון, שגם בהשוואה לחיסונים אחרים הוא נחשב לבטוח למדי.
חזרנו לתת כתף, משדר מיוחד כאן ברשת ב' על קורונה, תחלואה, חיסונים ומה שביניהם, ואיתנו כאן באולפן דוקטור ארנון שחר ופרופסור רונית קלדרון מרגלית. אנחנו כאן גם עונים לשאלות הרבות מאוד שמגיעות אלינו. אנחנו נמשיך עכשיו עם שאלות שמגיעות אלינו בוואטסאפ של רשת ב', נאמר שוב את המספר, הוא 050-637-9651, 050-637-9651, לשאלות כתובות בלבד, נא לא להתקשר למספר הזה. אנחנו ממשיכים ונשאל עכשיו את פרופסור רונית קלדרון מרגלית, שאלה שמגיעה אלינו ואומרת, האם לא מספיק לחסן רק את קבוצות הסיכון, ואז בכל מקרה התפתח חיסון עדר?
זאת שאלה מצוינת. בכלל שאלת החסינות העדר היא שאלה מצוינת שחוזרת ועולה. יש לנו כאן שני כוחות מנוגדים. מצד אחד, אנחנו רוצים, דבר ראשון, לחסן את האוכלוסיות שהן בסיכון, מכיוון שהן האוכלוסיות שהן אכן, כשמען כן, הן בסיכון גבוה לחלות בתחלואה קשה, וחלילה אף למות מן המחלה. וזה כולל, מצד אחד, אוכלוסייה קשישה, אבל לא רק, בתחלואה שמעמידה אנשים בסיכון, יש לנו גם השמנת יתר וסוכרת, ובסך הכל אנחנו מדברים על זה שבכלל מדינת ישראל, כשני מיליון איש לפחות, הם נמצאים באיזשהו סיכון מוגבר ממחלת הקורונה. מהצד השני, יש לנו את עניין ההדבקה בקהילה. ובהדבקה בקהילה אנחנו יכולים להיות במצב שבו ככל שהווירוס מסתובב יותר ויותר, גם אנחנו, הוא אוסף לעצמו מוטציות. זה וירוס שמאותו וירוס RNA, הוא אוסף מוטציות לדרך, ואז הוא גם מפתח וריאנטים חדשים. ככל שאנחנו, יותר אוכלוסייה תהיה מחוסנת, כנראה יש לזה גם השלכות על יכולת העברה וההדבקה, וכנראה התפוצה של הנגיף הזה תהיה יותר, פחותה יותר בקהילה, ולכן יתפתחו פחות וריאנטים. ויש לנו את העניין של יעילות החיסון, שאליה התייחס דוקטור שחר. היעילות המוכחת, או שנעמדה בניסוי הקליני של מודרנה, וגם של פייזר, שבכל אחד מהם היו כ-40 אלף איש, בסך הכל, שבואו נזכור שבמדינת ישראל חוסנו קרוב לשני מיליון איש, היא יעילות של 95%. אבל היעילות בקבוצות גיל מסוימות היא לא לגמרי ברורה. כלומר, בתוצאות של פייזר, למשל, רק חלק קטן היו אוכלוסייה קשישה מאוד. ולכן אנחנו לא יודעים בדיוק את העומדן המדויק של יעילות החיסון בקבוצת הקשישים, או מצד שני, בקבוצת הצעירים מאוד. ויש סיכון מסוים, שהיעילות היא לא כל כך טובה, א', באוכלוסייה מאוד מאוד רחבה, ולא רק במשתתפי ניסוי קליני שהם אוכלוסייה סלקטיבית, זה בדרך כלל אוכלוסייה שהיא לא מייצגת האוכלוסייה הכללית, ויכול להיות עוד יותר שהיעילות החיסון הולכת ופוחתת, ככל שהגיל הוא הולך ועולה. ולכן אנחנו בעצם רוצים שגם אנשים שחוסנו והם קשישים, ואנחנו לא יודעים באמת את העומדן הנקודתי, את העומדן שלהם ליעילות החיסון, יהיו חשופים למה שפחות וירוסים ביום שבו נסיר את המסכות.
היום שכולנו מחכים שיגיע. אנחנו מיד נגיע להרבה שאלות שמגיעות לגבי נשים בהיריון, נשים מניקות ובחורות שמתכננות הריון. אבל לפני הכל, דיווחי תנועה. דרך 44 דרומה עמוסה מצומת ניר צבי עד רמלה, דרך 444 צפונה עמוסה מצומת אייל עד צור יצחק. בדרך 6 דרומה עומס כבד ממחלף עירון עד בקה בגלל תאונת דרכים. המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים חלופיות, ובכיוון ההפוך עמוס ממחלף בקה עד עירון בגלל סקרנים. חברים, סעו בזהירות. ואנחנו חוזרים למומחים שלנו באולפן בענייני חיסונים וקורונה ומה שביניהם. שאלות בענייני הריון, בואו נקבץ את העניין. האם בחורה צעירה שמתכננת הריון יכולה להתחסן? האם מישהי בהריון כעת יכולה לקבל את החיסון? דוקטור שחר.
התשובה לשתי השאלות האלה, כן. אנחנו רוצים שאנשים יתחסנו, כולל נשים בהיריון, גם כולל נשים שמתכננים הריון, גם נשים שמניקות יכולות לקבל את החיסון, אז התשובה היא לחלוטין כן.
שאלות שמגיעות אלינו, והן מעט פרטניות, אבל אני חושבת שהן יכולות לגעת ללא מעט נשים. אישה ששואלת, עשיתי חיסון ראשון ב-24 בדצמבר, מה קורה עם החיסון השני, אחרי שחליתי בקורונה ב-6 בינואר, כלומר היא חלתה לאחר שהתחסנה, האם היא אמורה להתחסן? או שההדבקה פותרת אותה מחיסון, התשובה מאוד חשובה לה כמקור מוסמך.
אז התשובה היא, אנחנו לא בינתיים, לעת הזו, אנחנו לא מחסנים מחלימים מקורונה במדינת ישראל. גם אדם שחלה לפני כשקיבל חיסון, גם אדם שחלה אחרי המנה הראשונה, לא יזדקק לעת עתה למנה השנייה.
כלומר, אם יצחק גם מבקש שנחדד שנית, האם אדם שחלה בקורונה בצורה קלה צריך לקבל חיסון, ומידה והוא לא יקבל את החיסון, מה יקרה אם בקיצור הוא שואל מה יקרה אם בכל זאת הוא יקבל את החיסון? זאת השאלה של יצחק.
היא תחשב כמחלימה מקורונה, וזכויותיה לצורך העניין, כלומר איך שהמערכת הציבורית הרפואית תתייחס אליה כמחלימה, כמו אדם שחלה וחלים, כמו אדם שיש לו סרולוגיה חיובית, או כמו אדם שחוסן מקורונה. אם אדם חלה אחרי המנה הראשונה, לא צריך את המנה השנייה.
אוקיי, שאלה מאישה בת 69 שכותבת לנו שהבוקר היא התחסנה, ברכות, האם היא צריכה היום לקחת רגיל תרופות ליתר לחץ דם, הורדת כולסטרול וכולי, ובגלל שהיא סובלת מחרדות מאוד קשות, והיא לבד, האם היא יכולה להזמין מישהי שתישן אצלה בלילה, כי זה אחרי החיסון. תודה מלאכים, היא מוסיפה.
קודם כל, היא יכולה לקחת את התרופות שלה כרגיל. כמובן, לשים לב שלא היה איזשהם תופעות לוואי שקצת ירד לחץ הדם אחרי זה, או אם היא אכלה, אם היא שתתה, לראות שהיא מרגישה טוב. אם היא לוקחת תרופות ללחץ דם, למדוד לחץ דם. אם היא לוקחת תרופות לסוכרת, היא יכולה למדוד את הסוכר, אבל לחלוטין אין סיבה לשנות את מערך התרופות שלה. האם היא יכולה, תראי, זו שאלה טובה, האם אישה בת 68 יכולה להביא מישהו הביתה בגלל התחלואה הזה, על מנת לשמור, הבדידות היא קשה, היא קשה מנסו. אם היא יכולה להביא הביתה מישהו, אבל עדיין לשמור על הריחוק החברתי, עדיין עם עטיית המסכה, ועדיין לא להרגיש לבד, כן. אבל אם היא לא מצליחה לעשות את זה, אז לפחות למצוא את הדרך בה כולנו התמודדנו בזמן הזה. זו שאלה מאוד טובה, אני לא חושב שלבדידות יש תשובה. זה כמו שאלה, מתי ראיתי את ההורים שלי בפעם האחרונה, וזה הייתה לפני תקופה די ארוכה. בגלל זה אני אומר, זה לא, אני לא בטוח שיש לזה, כדי מיד אנחנו אומרים רפואה, טקסטבוק. כלומר, אין פה, לא כתוב בספר מה צריך לעשות, אבל לפעמים צריך לעשות מה נכון לעשות, אבל במסגרת הנכונה של לשמור על עצמנו.
שתמיד את האיזון שקשה מאוד להשיב עליו, נכון. ואנחנו באמת לא מדברים מספיק, אני חושבת, על הצדדים הנפשיים של המגפה הזאת, ומה שזה עושה לאנשים גם להיות לבד, וגם לשמור על כל הכלים של הריחוק. איריס שואלת, אני מלווה זוג מבוגרים, לא ניגשתי לחיסון יחד איתם, מה עליי לעשות, האם אני אוכל להתחסן בקרוב?
קודם כל זו שאלה טובה. משרד הבריאות בעצם הגדיר שמלווים או אנשים שנמצאים עם מדוכאי חיסון לצורך העניין יכולים להתחסן. ועדיין במדינת ישראל לכל מלווה, לכל קשיש בישראל יכולים להתלוות אי אלו אנשים. גם שלושה, גם ארבעה וגם עשרה. צריך איזשהו גבול עדין, הם לא סרטטו את הגבול העדין הזה. הגבול ההגיוני אומר שאדם שמתגורר עם הקשיש, המטפל שלו, צריך להתחסן. אנשים שגרים בתוך בבית עם מדוכי החיסון, חשוב שיתחסנו על מנת לתת את ההגנה המרבית ההיקפית.
אוקיי, בואו נתייחס עוד רגע. אני רואה שיש כאן לא מעט שאלות שנוגעות לשאלה של אדם שיתחסן, האם הוא יכול להידבק שוב? יש כאן שאלה של אדם שאומר, אני התחסנתי, אחרי הזמן שבו אני אמור לפתח נוגדנים, אני נוסע לחול, האם יש לי סיכוי להידבק? בואו נעשה סדר. פרופסור רונית קלדרון.
אז כן, מכיוון שהחיסון הוא לא מגן ב-100%, הוא מגן ב-95%, ועבור האדם הפרטי הוא 100% של עצמו. כלומר, אתה לא יודע אם אצלך החיסון הוא באמת תפס במרכאות או לא תפס. ההסתברות שאדם יחלה, אם הוא ייחשף למישהו מדבק, היא קיימת, אבל היא הרבה הרבה יותר נמוכה.
עוד שאלה שמגיעה אלינו נוגעת בהבדל בין החיסונים השונים. כרגע אנחנו מדברים כאן בארץ על החיסונים של פייזר ומודרנה. יש גם את החיסון של חברת אסטרזנקה, שעדיין לא דובר על ההגעה שלו לישראל. אבל גרשון שואל, אם יישארו עודפים ממודרנה או מאסטרזנקה, האם לא כדאי להעדיף אותם על פני החיסון של פייזר?
אוקיי, אז מנגנון הפעולה של פייזר ופייזר ומודרנה הוא מאוד מאוד דומה, הוא עובד על הרעיון של ה-mRNA, של המסנג'ר RNA, כלומר מזריקים לנו חלק מחומצת גרעין מסונתזת, וזה מייצר אצלנו את החלבון של הנגיף, והתאים מציגים אותו, ומערכת החיסון פועלת ומייצרת נוגדנים ברגע שהיא מזהה את החלבון הזר הזה. המנגנון של אסטרזנקה הוא שונה, וגם היעילות המוערכת שלהם היא כנראה נמוכה יותר בינתיים, היעילות המוערכת היא סביב 70%. אז במובן הזה אנחנו כמובן, יש כמובן את היתרונות הלוגיסטיים. החיסון של פייזר דורש...
מאוד מסובך.
הוא דורש קירור של מינוס 70, שהאמת, אני מסירה את הכובע בפני קופות החולים, ובפני כל המערך הלוגיסטי שהצליחו להביא כל כך הרבה חיסונים ולשמור עליהם בשרשרת קור, זה סופר מרשים. החיסון של מודרנה הוא הרבה הרבה יותר נוח במובן הזה שהוא צריך טמפרטורה של מקפיא ביתי, ולכן יותר קל לשנע אותו ולשמור על הקור שלו, וכנראה הוא גם יתאים יותר להפצה בבתי אבות ומוסדות סיעודיים למיניהם. ואסטרזנקה הוא כנראה צריך קירור רגיל, וזה באמת יתרון גדול שלו. הוא כנראה יתאים יותר להפצה במדינות שבהם שרשרת הקור לא ניתן לשמור עליה.
אני מקווה זאת אומרת, זה היה מפורט מאוד, אני חושבת שזה היה מובן. אני בטוחה אבל שנשמע עוד בתקופה הקרובה לאנשים שאולי מעדיפים, תן לי פייזר, תן לי מודרנה, אני מניחה שזה יגיע, ואתם גם
במכבי חשבו את זה. אני מאחלת להם שתהיה להם האפשרות לבחור.
נראה שלא.
תראו, יש חיסוני שפעת מחברות שונות, אנחנו לא נותנים את האפשרות הזאת, כי קודם כל אני לא חושב שאנחנו יכולים לבלבל את הציבור. אנחנו צריכים לתת הנחיות לציבור, ולתת תחושה לציבור, לא רק תחושה, שהציבור ידע שאנחנו מטפלים בו בצורה המיטבית. בגלל זה אני לא חושב שאנחנו נתחיל שכל אחד ייכנס למרפאה ויגיד, אני רק פייזר או אני רק אסטרוזניקה, אנחנו לא בשוק. אנחנו נשמור על הסדר הזה כמו שצריך.
שאלה לגבי תופעות לוואי לאחר קבלת החיסון. יעקב אומר שאימא שלו בת 60, ללא מחלות רקע, קיבלה בצקת בעין ותשטוש בראייה יום לאחר החיסון הראשון. נבדקה במיון, האם יש קשר בין המקרה הזה, יכול להיות קשר בין תופעות כאלה לבין קבלת החיסון?
קודם כל אנחנו יכולים, אנחנו יודעים שלכל תרופה, בכלל זה חיסון, בפרט זה חיסון, יש תופעות לוואי, אנחנו גם ראינו את תופעות הלוואי, סך הכל שרובן, רובן ככולן, סך הכל תופעות לוואי קלות, יש קצת סחרחורות, לפעמים בחילות, יש בעיקר מקומיות באזור ההזרקה, קצת נפיחות, קצת דמדמות, קצת רגישות ביום שאחרי, גם לי, יום אחרי הזריקה, קצת כאבה לי היד, היום גם כואבת לי היד. אנחנו יודעים שלפעמים יש איזושהי תחושות של נימולים, לפעמים נימולים בפנים, גם פייזר התייחסה לזה. זה דברים שהולכים וחולפים עם הזמן והחיסון היה בטוח. לגבי המקרה הספציפי הזה, קודם כל צריך לשים לב מה קרה פה. אחרי כמה זמן זה קרה? זה קרה אחרי דקה, זה קרה אחרי שעה, או קרה אחרי 10 שעות. זה משנה מאוד מבחינה לגבי המנה השנייה. אם זה קרה מיידית, חשוב להיוועץ עם הרופא המטפל לפני זה. אם זה קרה משהו שגם אחרי 6 ו-7 שעות, אני לא רואה את הסיבה למנוע את המנה השנייה. עדיין, אם יש איזה שאלות או ספקות לגבי המקרה הספציפי, שווה להיוועץ.
פרופסור רונית קלדרון מרגלית, החיסון השני עלול לעורר יותר תופעות מאשר החיסון הראשון?
כן, לפחות בניסוי של פייזר, הודגם ששכיחות התופעות הלוואי, לא המקומיות, אלא הסיסטמיות, דוגמת חום, עייפות, מין תחושת שפעת שכזאת הייתה נפוצה הרבה יותר אחרי החיסון השני. ככלל, תופעות לוואי הן יותר שכיחות, הסיסטמיות האלה של החום והעייפות הן שכיחות יותר בצעירים בהשוואה למבוגרים. זה כנראה עדות למערכת החיסון המאוד פעילה שלהם, אבל בהחלט.
האם אפשר לקבל חיסון שפעת ולאחריו חיסון נגד קורונה? צריך מרווח ביניהם, נכון?
אז עד היום, וזה עד אתמול בלילה, המרווח שאמרנו בין חיסון קורונה לבין כל חיסון שהוא, חיסוני שגרה, אני מדבר, שפעת, כמו נתיב ודברים כאלה, אנחנו דרשנו 14 יום. החל מהיום, משרד הבריאות עדכן את הדרדריך, אנחנו צריכים לפחות 7 ימים, כלומר הוא קיצר את הטווח בין שני החיסונים. כלומר, אם קיבלתי חיסון קורונה היום, בעוד 7 ימים מהיום אני אוכל לקבל את חיסון השפעת. אם מישהו חלילה נחתך ונזקק למנת של, לחיסון של טטנוס במיון, אין מניעה וחשוב לא לדחות את החיסונים.
אני רוצה להוסיף על זה שהסיבה למרווח הזה זה בעצם רק כדי לדעת לשייך את תופעות הלוואי לאיזה חיסון. זה לא בגלל הפחד או החשש שאחד מהחיסונים האלה הוא לא יעיל. ולכן כדאי להתחסן.
הערה במקום. גרי שואל, האם מותר לעשות ספורט שעות אחרי החיסון? יש מניעה?
אני מתאמן היום. זו תשובה מספיק טובה לחלוטין. אפשר. כמובן מישהו ירגיש לא טוב, אדם קשיש, אדם מבוגר, שלא ירגיש טוב אחרי החיסון ומרגיש קצת חלש, לא יקרה כלום אם הוא יעשה את זה גם מחר. אבל עדיין לא רואה את המניע.
אוקיי. נועה שואלת, עשיתי בדיקת קורונה והתשובה שקיבלתי שהבדיקה נפסלה. מה זה אומר?
זה כנראה, זה כמובן סוגיה טכנית, ומה שזה אומר זה שצריך לחזור על הבדיקה.
אנחנו מקבלים הרבה שאלות שנוגעות גם לעניין של תוצאות שלא התקבלו לבדיקות קורונה. נועם שואל, עשיתי בדיקת קורונה ביום חמישי במתחם של פיקוד העורף, עדיין לא קיבלתי את התשובות. למי אני יכול לפנות בשביל להבין מה עלה בגורל הבדיקה שלי?
קודם כל, התשובות יגיעו. בפיקוד העורף התשובות לוקחות קצת יותר זמן. במכבי, למשל, היכולת שלנו להגיע לתשובות הן בדרך כלל קצרות יותר. היה עומס מאוד גדול, מאוד. אנחנו מדברים על מספרים שלא ראינו מאז תחילת המגפה הזו בישראל, מבחינת כמות עשרות אלפי בדיקות ביום. ואין ספק שאנחנו מגיעים למעל 100,000 בדיקות, העומס גובר גם במעבדות. לזכור שהמעבדות האלה עובדות ממרץ, אנחנו לא מדברים על זה מספיק, אנשי המעבדות עובדים, שאנחנו אומרים להם תעבדו קצת יותר, אז הם עובדים 7 ימים בשבוע בדרך כלל, אז הם עובדים כמעט 8 ימים בשבוע. הם פשוט עובדים מבוקר עד לילה. אז אין ספק שלפעמים זה פוגע באדם היחיד הזה שאומר, אני מחכה לצאת מבידוד, אני רוצה להבין אם אני חולה, וזה לא בסדר, ואנחנו רוצים לקצר את זה, אנחנו נצטרך לחשוב איך אנחנו גורמים לאנשים שצריכים לעשות בדיקה, ועל אנשים שעושים בדיקות כבדרך אגב, והם לא ממש חייבים לעשות את הבדיקה, ואולי להסביר להם יותר טוב שהם לא היו צריכים לעשות את הבדיקה הזו.
אני חושבת שמשרד הבריאות כבר מנסים לעשות את התעדוף הזה, הם אמרו שאנשים שלא אמורים, בוא נאמר שהם לא נחשפו לחולה, או שבמשפחה שלהם אין מישהו חולה. הם שינו את ההנחיה לגבי מי יכול לעשות את הבדיקה.
אנחנו בעצם צריכים לעשות את הבדיקה לפי התוויה, לפי פנייה של האדם, ולפי הפנייה שהוא יקבל מאיתנו. ועדיין אני אומר, זה בסוף עלינו. זה בסוף כל אחד מאיתנו. זו האזרחות האישית לדעת האם אתה צריך או אם אתה לא צריך. כל מה שואלים אותי, כדאי לך לעשות בדיקה? אני אומר, אם אתה צריך לעשות בדיקה, תעשה בדיקה. אם אתה לא צריך, חכה.
אני אוסיף משהו שאולי אתה לא לגמרי יכול לומר. אנחנו יודעים שיש איזושהי בעיה באופן ספציפי עם מתן תשובות לבדיקות שנעשות דרך פיקוד העורף, בגלל סיבות כאלה ואחרות. כנראה שזה גם בעיית מחשוב מול משרד הבריאות.
מול הקופה.
לכן הצעה שלי, ותתקן אותי אם אני טועה, אם מישהו צריך לעשות בדיקה, אולי עדיף שיעשה את זה בקופה שלו מאשר במתחם.
אחד יכול לעשות את זה בקופה שלו, ועדיין המטרה פה בעיקר שהאדם שצריך לעשות את הבדיקה, צריך שיעשה את הבדיקה. ומי שלא צריך לעשות אותה, והוא עושה את זה רק בגלל שהוא החליט לבקר את סבתא שלו ביום שישי, אז ביום חמישי הוא רוצה לעשות בדיקה כדי להיות שקט, אז אחד, זה לא ישקיט אותך. זה שאתה שלילי יום לפני זה, לא באמת אתה מגן אם אתה הולך לבקר את הסבתא בגלל התחלואה הזה. זה לא אומר הרבה. ואם אתה לא צריך לעשות בדיקה, שמור. כלומר, כי אנחנו צריכים לשמור, כי זה כמו החיסון, זה בסוף משאב לאומי. ככל שיותר אנשים שלא צריכים לעשות את זה, אנשים שיצטרכו, יצטרכו להמתין יותר זמן.
ענת שואלת, שוב, אנחנו חוזרים לעניינים של פוריות. האם החיסון פוגע בפוריות האישה, מי שמתכננת להיכנס להיריון? אופרה שואלת, רציתי לברר אם יש השפעה של החיסון על פוריות, על גברים או על נשים.
אז האמת היא שאנחנו לא באמת יודעים. אין לנו יסוד להניח שכן, אבל זה לא שיש לנו איזשהו מחקר שבדק את הסוגיה הזאת באופן ספציפי. אנחנו נדע יותר ככל שיחלוף זמן מהחיסונים, מהניסוי של פייזר ומודרנה, כי מן הסתם חלק ניכר מהנשים בגיל הפוריות שם התברר שהם נכנסו להיריון או לא נכנסו להיריון, וההשוואה הזאת תבוצע בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת. ההנחה היא שזה לא פוגע, אבל שוב, אין לנו באמת נתונים להסתמך עליהם.
אוקיי, עוד, יש כאן רצף שאלות ששוב נוגעות לגבי אנשים שחלו בקורונה. אהרון שואל, חליתי בקורונה ועכשיו אני בריא לגמרי, אם אני אוכל להתחסן, בוא שוב נבהיר את העניין הזה.
כרגע אנחנו לא מחסנים מחלימים, כרגע הם לא זקוקים לחיסון הזה. האם בהמשך אנחנו נשנה בעצם את ההמלצה? קודם כל אנחנו נלמד, אנחנו כל היום למדים. רק היום קיבלנו את מודרנה, ואנחנו רק למדים איך אנחנו הולכים אחרותיים גם לחסן את האנשים עם מודרנה. אז תנו לנו קצת זמן, תנו לאסכולה הרפואית להמשיך לאבד את הדבר הזה. אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה גם די טוב, אני חייב להגיד. אנחנו תמיד יכולים להשתפר, אבל עוד קצת זמן אנחנו נבין יותר, נקבל הרבה יותר מידע משאר העולם, ואז אנחנו נצא אולי עם בשורות אחרות. לעת עתה, מחלימים או אנשים עם סרולוגיה חיובית לא צריכים להתחסן.
אוקיי, אתם לא תאמינו, אבל אנחנו ממש כבר לפני סיום.
Time flies.
ננסה לסיים בכל זאת באווירה קצת יותר חיובית ואופטימית, אם אפשר. ואני אשאל אתכם ממש ככה לפני סיום, ברגע שאנחנו מגיעים לדבר על מנות חיסון שניות, אנשים כבר מתחילים לקבל אותם, מתי להערכתך, דוקטור שחר, נתחיל להרגיש קצת רווחה יותר מבחינת סיכון של אנשים להסתבך בעקבות תחלואה בקורונה?
זה חד משמעי יהיה תלוי בכמה אנשים אנחנו נצליח להתחסן, וזה תלוי בכמות החיסונים. זה נחמד שעכשיו מגיעים עוד משלוחים של פייזר, מדברים על עוד 300, 400, עוד 500 אלף. אנחנו עדיין צריכים לחשוב מה יהיו המספרים הגדולים. תחשבו שחיסנו 2 מיליון אנשים. זה כבר מספר מאוד משמעותי. אני משער שנראה את האפקט של הדבר הזה. אני משער שאמצע החודש הבא אנחנו נתחיל להרגיש את האפקט של הדבר הזה. בד בבד שאנחנו נראה ירידה בתחלואה, שלא בהכרח קשורה לחיסון, אלא קשורה בריחוק החברתי ועטיית המסכות.
פרופסור רונית קלדרון מרגלית, ליל הסדר יראה קצת אחרת משנה הבאה, משנה שעברה לדעתך?
אני ממש מקווה שכן. אני חושבת שהחיסון הזה הוא באמת התקווה הגדולה של כולנו לחזור לחיים נורמליים.
אני מאוד מקווה, כולנו מקווים. תודה רבה שבאתם אלינו.
אני רוצה להגיד משהו. אני יודע שמי שמקשיב לנו עכשיו רוצה להתחסן. אנחנו צריכים קצת סבלנות. אנחנו צריכים קצת להקשיב להנחיות. אנחנו צריכים לדעת שלמרות שהקורונה פה, ובסוף אנחנו עושים כל מה שהשני, מסתכלים מה שהשני עושה, בואו נסתכל על עצמנו, אנחנו לא צריכים להתאפק. אנחנו צריכים קצת להסתכל, קצת סבלנות, יהיה בסדר.
קצת סבלנות, זה הגיע. דוקטור נון שחר, תודה רבה.
תודה רבה.
ופרופסור רונית קלדרון מרגלית, תודה גם לך.
תודה.
שהצטרפתם אלינו היום. ותודה רבה גם לכם, המאזינים והגולשים שהצטרפתם אלינו למשדר, לתת כתף. נגיד תודה גם לסמדר טל עובד, ליקיר אביזל אזולאי, לטכנאי שלנו אילן אזולאי, על הדיגיטל הייתה נועה אקסינר. אני דקלה רון שפרן, להשתמע מחר כאן באותה שעה. שימרו על עצמכם. להתראות.
מקומות יש בעולם, אך מכאן וגם משם, נשאר אותו מרחק בין ארץ ורקיה. הם הולכים מים עד ים, ומטען קל על גבם, הולכים כדי לנדוד ולא כדי להגיע. שיפול כוכב אחד עכשיו
עלינו ועלינו,
שיזכיר לכולנו להביע
עוד מעוד משל עליו,
שישלח ירח את קרנב
עלינו ועלינו,
שיבעיר את הזרם באורכנו
ושבה גדולה.
הלוואי, הלוואי, הלוואי בימי חיי, עלינו ועל אוהלינו ועל כולם. הלוואי, הלוואי, הלוואי בימי חיי,
עלינו ועל אוהלינו
מכאן ועד עולם. שתזרח השמש בקרוב
עלינו ועל אוהלינו,
שתאיר את הדרך אל המים
מכאן ועד עולם,
שירד הגשם הרטוב
עלינו ועל עולינו,
שיוריק את העשב והיער
מכאן ועד עולם,
שתרד הקשת לטייל
עלינו ועל עולינו,
שתצבע את העמק הפתוח
מכאן ועד עולם,
שיר